שלום לכם לעוד תוכנית של פודקאסט אסטרטגי בזום, והפעם נשוחח על סין וההתמודדות עם משבר קורונה. סין התגייסה, אם אפשר לומר כך, למסע תרומות בעקבות התפרצות המגפה ברחבי העולם, ועל הדרך אפשר לראות פעילות של הממשל וגם של חברות סיניות שמעוניינות לקדם דרך ההתגייסות הזאת את יעדי מדיניות החוץ הסינית מול בעיקר ארצות הברית של אמריקה. על כך ועוד נשוחח עכשיו עם גליה לוי, חוקרת בתוכנית סין. שלום רב גליה.
שלום רב.
אני רוצה קודם להבין איך משבר קורונה משפיע על סין, לא רק פנימה, אנחנו כבר שוחחנו על ההתפרצות ועל ההשלכות שלה בתוך סין, אלא על הדרך שבה סין תופסת את עצמה בזירה בינלאומית, ובעיקר על מערכת היחסים המתוחה שהולכת ונעשית מתוחה יותר בימים האחרונים על רקע הקורונה בין סין לארצות הברית.
נכון. אז נכון, קודם כל סין חטפה משבר רציני מאוד בעקבות הקורונה, מעבר להיבטים הרפואיים והכלכליים שנשים אותם בצד, סין מבחינה תדמיתית ספגה פגיעה מאוד קשה באמינות שלה, בגלל שהייתה הסתרה בהתחלה של דברים, בגלל הזמן שלקח לה להעביר את המידע לעולם, ובעיקר בגלל שבעצם המחלה הזאת, המגפה, פשטה בעולם. כלומר, אם סין הייתה מצליחה לבלום את המחלה בתחום שלה, אז הכל היה בסדר, אבל מכיוון שלא, ומכיוון שההתפרצות בעולם הייתה מאוד מאוד נרחבת, בעולם, מדינות שונות ובראשן ארצות הברית, מחפשות את מי להאשים בעצם גם בכישלונות שלהן, ומוצאות בסין גם, בצדק, גורם שצריך להאשים אותו בהתפרצות, בהתפרצות העולמית הזאת. אז סין מצאת עצמה באיזושהי בעיה, יש פה בעיה תדמיתית, אחרי שהיא עבדה שנים רבות קשה מאוד לשפר את התדמית שלה, ולהציג את עצמה כאומה שחררת שלום שבאה לטובת העולם ופועלת באופן מוסרי, הנה היא עושה כאן מעשה שפוגע באופן דרמטי בעולם, וכולם נורא כועסים עליה. אחת הדרכים לפתור את הבעיה הזאת, או לשפר את התדמית שלה, לא רק כלפי העולם, אבל גם כלפי סין פנימה, הייתה לצאת במסע של תרומות, תרומות למדינות שנפגעו מקורונה, לא רק נפגעו מקורונה. אנחנו עשינו, הידי סגב ואני בתוכנית, עשינו עבודה שבחנה את התרומות הסיניות לעולם, למדינות שונות בעולם, ובאופן מפתיע לא מצאנו שום עקביות. לא מצאנו שיש איזושהי הנחיה ברורה של הממשל הסיני לחברות שלו, קדימה, לכו תתרמו, ולמי לתרום וכו'. המסקנה שלנו היא שבעצם יש כאן איזשהו תהליך מורכב יותר. חלק מהחברות הלכו ותרמו סתם, כי יש להם קשרים טובים עם מדינות מסוימות, או עם אנשים מסוימים, וגם כמובן כדי לקדם את האינטרסים שלהם, האישיים, הכלכליים או המסחרים שלהם. חלק מהחברות בכלל לא תרמו שום דבר, אולי תרמו רק בתוך סין, או רק באזור של סביבות סין. וגם הממשל הסיני תרם. מן הסתם גם הוא תרם, וקיווה לקדם את האינטרסים שלו הכלכליים והמדיניים וכדומה. בשורה התחתונה, סין השתמשה, אבל לא משנה מה המניעים של התרומות האלו, סין השתמשה במסע התרומות הזה כדי לנסות לשנות את הנרטיב, את השיח בעולם, מסין אשמה בהתפרצות הנגיף, להנה סין עוזרת לנו ומצילה אותנו מהנגיף, מספקת לנו כמובן את הידע, את הניסיון של המסכות וציוד הנשמה וכדומה.
עכשיו איך בעצם אנחנו יכולים להגדיר את מצב היחסים בין סין לארצות הברית, כשאנחנו שומעים ברקע את ההאשמות שמטיחים בכירי הממשל האמריקני, טראמפ עצמו וגם שר החוץ שלו פומפאו, שהנה נמצא האקדח המעשן, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הנגיף עצמו הוא סיני, ההתפשטות שלו התחילה מסין, ועל כן בעצם העולם צריך לבוא בטענות וגם בדרישות לסין בעניין הזה. איך הם מגיבים קודם כל? ואולי גם, האם יש לזה השלכות מעבר לחילופי האשמות ושיח, איך נגיד, לא דיפלומטי בתקשורת?
כן, אתה מתנסח בעדינות. אין ספק שהרטוריקה היא מאוד קיצונית, והיא הולכת ומדרדרת. מהצד האמריקאי לפחות, הסינים עדיין פחות או יותר מנסים לשמור על איזושהי ניסוחים דיפלומטיים כאלה ואחרים, למרות שגם אצלם יש כבר אמירות נוקבות וגם לעג לאמריקאים. תראה, צריך לזכור מעבר לרטוריקה שהיא כמובן מוקצנת בגלל הנשיא הנוכחי ובגלל זה שאנחנו בשנת בחירות ובגלל העובדה שארצות הברית נתונה כרגע באמת במשבר רציני, גם בריאותי וגם לא בריאותי, אנחנו רואים את התמונות בתקשורת. אין ספק שהנשיא הנוכחי צריך איזשהו אשם, אבל יחד עם זאת צריך לזכור שסין היא, בוא נגיד, ארצות הברית מאשימה את סין כבר הרבה לפני הקורונה. יש כאן מלחמה קשה וארוכה, ותישאר איתנו עוד הרבה אחרי הקורונה, כנראה עוד הרבה מאוד שנים, על איזושהי הגמוניה עולמית. ארצות הברית הבינה שסין הולכת לתפוס, או מנסה לתפוס את מקומה בהגמוניה, לתפוס את מקומה כהגמון עולמי. היא מבינה שסין רוצה להשתלט על שוק הטכנולוגיה העתידי, היא מבינה שסין עושה את זה על חשבונה בעצם. ולכן היא יוצאת, ואנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, היא הולכת ומחריפה את הטון בהדרגה. לאחרונה יצא מסמך מרתק על הגישה האמריקאית לסין, שבו ארצות הברית מתארת את סין ממש כטורפת, כלוקחת על חשבון ארצות הברית, על חשבון הכללים הבינלאומיים שארצות הברית הציגה ויצרה בעולם, על חשבון זה סין מנצלת ופועלת לתועלתה, כולל זה שהיא הולכת לנצל, שסין הולכת לנצל פרויקטים של חגורה ודרך, פרויקטי תשתית וכדומה, לתועלתה האישית. והמסמך הזה בעצם בא ואומר, רבותיי, אתם צריכים להבין כאן, יש כאן ישות בעייתית, ארצות הברית מתנגדת לה מכל וכל, ומדינות שהן בעלות ברית של ארצות הברית, שישראל היא אחת מהן, צריכות לקחת את זה בחשבון, ואומנם המילים לנקוט, לקחת צד לא נקובות במסמך, אבל זה בהחלט משתמע ממנו שארצות הברית הגיעה למצב, לנקודת קיצון מסוים.
אז דרך הדיון הזה אני רוצה גם להבין ממך משהו שנוגע למבנה של החברות והקשר בינן לבין הממשל בסין. שמענו הרבה על כך בהקשר של הדור החמישי, של התקשורת הסלולרית, באופן ספציפי חברת חוואוי, התאגיד. אנחנו רוצים להבין אם כך, איך זה פועל, איך החברות האלה שהן כביכול פרטיות, או חלקן פרטיות, חלקן ממשלתיות, מקדמות את מדיניות הממשל.
זה באמת נקודה מעניינת, כי אנחנו במערב נוטים לחשוב על סין כעל איזו ישות אחת מאוחדת. וזה לא המצב. נכון שסין היא לא דמוקרטיה, והמדינות והחברות שם לא פועלות בשוק חופשי לחלוטין, אבל יש מושג כזה שנקרא חברה פרטית בסין. זה לא בדיוק אותו דבר כמו חברה פרטית בשוק דמוקרטי. החברה היא אכן פרטית, היא מגייסת כספים באופן פרטי, יש לה מנכ"ל פרטי אולי, וראש החברה הוא פרטי, והאינטרסים שלה הם מסחרים נטו. יחד עם זאת, יש לה כן קשרים מסוימים לממשל. הקשרים האלה באים לידי ביטוי בכך שקודם כל יש לחברה בגודל מסוים, צריך שיהיה נציג מפלגה כחלק מהנהלת החברה. נציג המפלגה הזה הוא לא סתם נציג מפלגה, יש לו גם תפקיד אמיתי בחברה, בין אם זה יכול להיות גם מנכ"ל ויכול להיות גם מנהל חשבונות. אבל בין היתר, אחת המטרות הן להטוות איזושהי דרך. כלומר, נציג המפלגה יכול לבוא ולומר למנכ״ל, תקשיב, סין, כמו מפלגה קומוניסטית, מעוניינת לפעול לכיוונים כאלה וכאלה. והאמת שגם לא כל כך צריך להגיד לו את זה, כי זה מפורסם בתקשורת הסינית באופן מאוד ברור. הנשיא נואם, אומר, אנחנו עכשיו רוצים להפעיל, למשל, לקדם את התחום של תקשורת. אז חברה כמו 5G, מבינה, כמו חוואי, סליחה, מבינה שאם היא רוצה להתקדם בתחום התקשורת, כדאי לה לרצות את הממשל, כי ככה היא תוכל לקבל הלוואות טובות, תוכל לקבל תנאים כלכליים טובים, תוכל לקבל גישה לעסקאות בתוך סין עצמה, שסין עצמה היא שום עצום כמובן לחברות האלה, וככה חברה פרטית בונה את עצמה לשוק הסיני, וממנו היא יוצאת החוצה לעולם. עכשיו, יש לה המון קשרים עם השוק הסיני, זה קשרים שחבל לפספס אותם. חברה סינית על פניה יכולה להחליט, אני לא עובדת עם השוק הסיני, לא רוצה שום דבר מסין, אני פועלת רק בחוץ. היכולת שלה להתמודד עם תאגידי ענק אמריקאים היא נמוכה יותר. ולכן החברה הזאת תצטרך במידה מסוימת, להצדיק את מה שהשלטון אומר, לפעול לפי איך שהוא רוצה, אבל גם צריך לסייג ולומר שהם בעצמם סינים, זאת אומרת, יש להם גם את הגאווה הלאומית שלהם, ואת הרצון באמת לקדם את, את המדינתם, בדיוק כפי שלנו יש רצון לקדם את המדינה שלנו.
כן, אז בעצם על כך, מי שמעוניין יכול לקרוא את מבט העל, שפרסמת יחד עם הידי סגב, על דיפלומטת התרומות של סין. תודה רבה, גליה.